תגידי רמב"ם חלק על הרמב"ם תמיד לפי אותה. השבוע אנחנו מסיימים את ספר בראשית, ספר היצירה בלשון הרמב"ן, ויענקוי רובינו שהעסיק אותנו בשבועות האחרונים, נפרד ממנו ונפרד מבניו, מיוד בייס שפטי קו, ומייחד את דברים לכל אחד. בשני מסע השבועותים, דברי ברכה ודברי נבואות, ואומר לזבולון, זבולון לחוף ים עם ישכוין, והוא לחוי פוני יויש, ירחוסו יאופסידוין, יסופך המויגורם רויבי דבין המשפוסיים. ורשי מביא כאן לדברי חזאו דברים שידועים, ידועים לפי חול, כשוצבס שבין יסופו וזבולון. כותב רשי, שהויו זבולון עוסק בפרקמטיה וממצי מוזרים לשבת יסופו, והם עוסקים בתוירה. הוא שאומר מוישס מה זבולון בצייסכו וזסוכו ואוי הולכו, זבולון יוצא בפרקמטיה ויסוכו רויסק בתוירה באוי הולי. במקור של דברי רשי ממדרש תנחומה כידוע, אבל ברשי דידן, ברשי בסוגייתנו בפרשת השבוע, רשי לא מדבר על הסכם ולא על שותפות וגם לא איזה חלק יש לזבולון, ומה שכרו בעקבות כך שהוא ממציא מזון ליסוד חו. אבל דברי תואר, אני הם במוקם אחד ועשיר הם במוקם אחר, ורשי בפרשס וזאת הברוכו, כאשר מוישה רבינו גם הוא יאחד דברי ברוכו לכל השבועותים, שם על הפסוק שרשי מביא גם כאן, צמח דבור מצייסחו ויסוחו ויועלכו, כותב רשי ביתר עריכות, ושם כותב רשי, שיסוכו וזבולון עשו שוטפיס ביניהם, שזבולון מספק את צרכיו הדתמיים של יסוכו, והם חולקים בשכר. וכך גם בהלוכה, בסעיף הראשון בהלכות תלמטוירה בירדי הסמן רייש מנבוב סעיף א', כותב אביס יוסף, שכל אדם מישראל חייב לקבוע איתם ולעסק בתוירה, ומי שאיננו יכול ללמוד, יספק צרכיהם של לומדי תוירה, כך כתוב במחבר בסעיף הראשון בסמרי שמרוב, והרמו מוסיף על דברי המחבר, ובכך שהוא מאפשר לאחרים ללמוד, נחשב כאילו הוא בעצמו למד, ויכולים בני אדם לעשות תנאי ביניהם, שפלוני יפרנס את אלמוני, ואלמוני יעסוק בתוירה, ויחלקו בשכר, יחלוקו בשכר. הרי שבדברי רשי בעצמו ובדברי הרמו בשולחן עורך מדובר לא רק על סגורי דיאלמה שמצווה לחזק את ידיהם שלו עם דתוירה, אלא על שותפות ועל הסכם ועל תנאי שבין אדם לחברו, שעזבו למוסק בפרקמטיה ומפנס את היסוכו, והם חולקים בשכר של תלמוד תוירו. ואף אפי כן תנאי יש בדובו, כפי שכותב שם הרמו, שהסכם זה יש לו תוקף רק על להבו, אבל לא על לשעבר. אחרי שאדם למד תוירה, הוא לא יכול להכניס שותפים ולחלוק עמו בשכר שכבר הרוויח. הסכם זה יש בו טעם ויש בו תוקף רק כאשר זבולון מפנס את יסוכו, ובשכר העתידי של תלמד תוירה של יסוכו יש גם לזבולון חלק, כך כתוב שם ברמות, בסימן רשמן וולד. ומקורו של הרמו ודאי מדברי הגמורה בסויטה חוף אלף ומדלת, שם דרשו חזל פסוק בשיר השירים, אם ייתן איש כל הוין ביתוי ביהבו בויז יבויזו לו. אומרים שם חזל, לא כשמן אחי עזריה, ולא כרב יוחנן דבי נשיא, אלא כהלל ושבנו. וחזר מספרים שהלל ושבנו היו שני אחים, הלל עסק בתוירו, ושבנה עשה איתו הסכם. אני אפנס אותך, אני אתן לך כך וכך כסף, ואתה תחלוק איתי עם שכר התלמוד שלך, ועליהם אמרו חזל, אם ייתן יש כל הן בעצם יאהבו, בוז יבוזו לו. ומה בין רבי יוחנן דבי נשיא, שמן אחי עזריה, שאותם מציינים חזל לשבח, והלל ושבנו שבהם דורשים לגנאי, ועליהם אמרו בוז יבוזו לו, רשי סתם ולא פירש, בגמור שם חזל סתמו ולא פירשו, אבל כאמור זה המקור של הרמ"א. הרמ"א אומר שהלל ושבנו רצו לחלוק על העבר, על מה שהלל כבר למד, ועל זה נאמר בוז יבוזו להם, אבל שמן אחי עזריה ורבי יוחנן בן נשיא התייחסו לעתיד. מי זה היה שמן אחי עזריה? תנא שמופיע במשנה הראשונה במסכת סבוכים כידוע, ורש"י מביא שם, שמן היה עוסק בתורה, ואחיו עזריה היה עוסק במסחר, והיה מפרנס את שמן כדי לאפשר לו לעסוק בתורה, ומשום כך הזכירו את שמן כאילו חשיבותו ייחוסו, בגלל שהוא אחי עזריה. ציינו את עזריה כאילו חשוב עוד יותר משמעון, כדרך שעשה מויש רבינו שהקדים את זבולון לפני סוטקו. רבי יוחנן דבי נשיא, רבי יוחנן היה יושב כל היום כולו ועוסק בתורה, והנשיא היה מפרנסו, ומשום כך גם הוא נקרא רבי יוחנן דבי נשיא. ומכל מקום, כך למד הרמ"א, כך פרשו הראשונים והאחרונים, שהסכם זה יש בו טעם ותוקף כאשר הוא מתייחס לעתיד, אבל לא כאשר אדם מוכר את כבר מה שכבר למד בעבר. יש תשובה מאוד מעניינת של רב שלמה קוגל, שאל את התשובה טוב טעם ודעת בחלק הראשון סימן רשות זין. רב שלמה קוגל נדרש ודן לגבי שני אנשים שעשו הסכם לחלוק ביניהם שכר התורה ושכר המצוות, ואחרי שעשו את ההסכם הזה, וגם הסכם שביניהם מתייחס לעבר ולאו דווקא לעתיד, והאושיו הנגיד נשם כסף לעני, הלמדן, אחר כך הלמדן חזר בו ורצה להחזיר את הכסף, והעשיר לא רצה לקחת את הכסף בחזרה. אז רב שלמה קוגל כותב ואומר לעשיר, חבל, חבל שלא תיקח את הכסף בחזרה, כי בלאו הכי לא קנית שום דבר עם הכסף הזה, והניח מועצה על קרן עצמי, אז לפחות תקבל את הכסף בחזרה. אף על פי שאי אפשר לכפות עליך לקבל את הכסף, אבל חבל. רב שלמה קוגל כותב שם, מאוד מעניין, מדעת את הנפשי, ואחר כך הוא אומר, נזכרתי בעצם, ראיתי שאלה עם דברי הרמ"א, שהסכם זה יש בו טעם רק לעתיד, ולא בנגיע לעבר. כותב שם רב שלמה קוגל, שבנו, חיים יהודס, היו לו כמדומני שני בנים, רב שלמה קוגל. בן אחד, שבבות הימים היה אחד מגדולי הזמן, רב אברום בנימין, יש לו גם ספר שושלת תשובס, ובן נוסף, אולי אני טועה, אבל המיטב זכרוני נפטר בקוצר ימים, בשם חיים יהודה, והוא מביא שם בשם בנו, פשט, שאולי גם זה נרמז, ומויש רבינו שהקדים את הזבולון לפני היסוד כל, כדי ללמד חו, שעל פי ההלכה הזבולון צריך להקדים את היסוד כל. כי אחרי שהיסוד כל למד, ואחר כך מופיע הזבולון והוא רוצה לקנות את מה שכבר למדו, אז הוא לא זבולון, אין לזה תוקף וטעם. אבל אם הזבולון מופיע לפני היסוד כל, וקודם הוא נותן, ואחר כך היסוד כל עומד, אז זה מה שאמרו חזר על ההסכם ועל השותפס שבין יסוד כל וזבולון. ביסוד הדין הזה של יסוד כל זבולון, יש לחקור ויש לעיין. שני דרכי אבונה ביסוידוי. האם מדובר בדין, בדיני הדוקה, וכל תוקף המערכת הזאת עניין סגולי הוא, עניין סגולי של תמכן דיורייסה, של מחזיקי התורה, וביסודו מדובר בזכות של צדוקה, אלא בזכות של צדוקה התחדש, זכות מיוחדת למי שמחזיק ידיהם של לומדי תורה, או שמא מדובר בגדר קנייני. ההלכה הזו שייכת ביסוידו לחוש משפוט או לירדיה. האם מדובר בשותפות של ממש, בהסכם ותנאי שבין אדם לחברו שכפוף לגדרי התנועים וההסכמים והקניינים, או שמה מדובר בגדר שהוא כל כולו סגולי בזכות מצווה וביסודו במצווה של צדוקה ושל חיזוק התורה. שני גישות יסוד האלה משמשים בספר האחרונים. אנחנו מוצאים שני דרכי אבונה ושתי גישות לכל הגדר, לכל העניין של יסוד כל וזבולון. בתשובה שכבר סיימתי של רב שלמה קלוגר, הוא כותב שם שוודאי שאין כאן שמץ של קניין. אדם לא יכול למכור ולא יכול לקנות אלא מהבו. יש מן האחרונים שדנו בכל הסוגיה הזאת מצד אין עוד המקנה דובר שלו, בולי אילום. אינני יודע מדוע שכה לא למה בזה דובר שלו, בולי אילום. אבל מכל מוקרים, רב שלמה קלוגר נוקט שבאמת אין כאן גדר של קניין ושל שותפס, אלא עניין סגולי שביסודו זה שכר הצדוקה, אלא שבצדוקה שעל ידו מביאים לתלמיד, אלא יש הלכות מיוחדות, יש סגולות מיוחדות, כך הבין רב שלמה קלוגר ביסודו. אבל קשה להבין, לפי דרכוי, אז מה זה התנאי? הרמור בכל זאת כותב שיכול אודם להתנות, לעשות תנאי עם חברוי, שהוא יפרנסנו והוא ילמד והם חולקים בשכר. אם מדובר בעניין סגולי ביסודו, של חיזוק התורה, מדוע צריך את הסכמת שני הצדדים? מדוע יסודו צריך להסכים שהזבולון יחלוק עמו בשכר? ומה כל הגדר של שותפות? שבדברי הראשונים ובדברי חזל, אני כבר סיימתי מקודם שהמקור של כל המוסר של יסוד הזבולון זה במדרש תנחומי ובפרשותינו, ובמדרש תנחומי גם כן כתוב שיש כאן שותפות שנובעת לא רק מן הנסיבות אלא מן ההסכם. יסוד וזבולון עשו שותפות ביניהם, זה הלשון של המדרש, זה הלשון של רש"י, והרמ"א מוסיף שיכול אדם לעשות תנאי עם חברו, משמע שאכן יש כאן עניין הסכמי, אני לא אומר עניין קנייני, אף על פי שסתם שותפס מתקשר לגדרי הקניין, אבל בהחלט עניין של הסכם ותנאי של בן אדם לחברו, ולא רק עניין סגורי של מצוות צדוקה. ומשה פיינשטיין זצ"ל יש לו תשובה ארוכה מאוד, אני חושב שזה בחלק האחרון של איגרת משה, אבל לכל פנים אני זוכר בוודאות ירדי החלק ד' שמלמד ז' באיגרס מויש. ואף על פי שתשובה זו נכתבה בערוב ימיו, בסוף ימיו של מויש היא תשובה ארוכה עד למרות שבו הוא מתייחס לפרטי פרוטים לדין של יסוד זבולון, והוא מחדש חידושים רבים. כמעט כל החידושים שבדבריו נובעים מדעתו הרחובו, בלי ראיות. א' כמדומני שאין ראיות רבות לגדר הזה של יסוף הזבולון, כי זו סוגיה מאוד עמומה והפויסקים לא הרחיבו בה. כל מקורו בל נשכח אינו מן השעס אלו מן המדרש, אף פי שגם בשעס יש התייחסות כפי שציינתי בסוית דף חוף א', אבל הראשונים לא הרחיבו בדין הזה, ולכן רב מוישה מחדש חידושים רבים מדעתוי. וכדרכה של תורה, כתלמיד אדם לעצמי הבויסוף בקרקע, כמדומני שיש לחלוק על הלכות רבות של מוישה מחדש שם, ובמקצתם נעסוק בהמשך השיעור. אבל מוישה מרחיב מאוד, וכמדומני שבכל האחרונים אין מי שירחיב ויעמיק ויסדר הלכה זו של יסוד הזבולון כמו שעשה איגרת מוישה. אבל ביסוד דבריו כותב רב מוישה שכל ההלכה הזו לא קשורה למצוות צדוקה כלל ועיקר, והוא פותח את התשובה שלו בהערה עצומה, והוא אומר, לא בכדי הלכה הזו של יסוד הזבולון כתובה בסעיף הראשון בהלכות תלמוד תורה. אגב, סעיף א' של הלכות תלמוד תורה קרובה מאוד להלכות צדוקה, סך הכל סעיף אחד חוצץ ביניהם, כי בירידי הלכות תלמוד תורה זה סומך ונרד, תכף אחרי הלכות צדוקה, ולא בכדי, אומר רב מוישה, למה ההלכה הזו לא כתובה בהלכות צדוקה רק בהלכות תלמוד תורה? כי היא לא קשורה כלל להלכות צדוקה. היסוד כל לא חייב להיות אני. היסוד כל יכול להיות אדם שאסור לקחת מסרוני או צדוקה מן התמחי ומקופה של צדוקה. הוא לא חייב להיות אני, כי לא מדבר בהלכות צדוקה. עוד אומר רב מוישה, אי אפשר לעשות את כמה יסוד הזבול ממאי סגל, מכסף מעשר. ואדם לא נפטר מחיובוי במצווה צדוקה על ידי הסכם של יסוד וזבולון. הכל לדרכו של רב מוישה מדובר בהסכם מעין גדרי קניין, כמו שהוא יכול להשקיע בנדלן, הוא יכול להשקיע בנכסים פיננסיים, להבדל אלף אב דוויס, הוא יכול להשקיע ביסוד חול, אבל זה לא צדוקה, וזה לא קשור למיצן צדוקה. ולכן אומר עוד רב מוישה, שכאשר אדם עושה עצם יסוד הזבורון, אי אפשר לבוא אליו בטענה של דיני קדימה, שהרי במיצן צדוקה יש סיידה של קדימה. מפסוק מלת סלם, עניי איכו קודמין לעניי עיר אחרת, מערכת שלמה של דיני קדומה, בלכת צדוקה. כאשר יש שני עניים, אחד חסר לו לחם לחול ובגד ללבוש, והשני חסר לו סוס מרכב עליו ועבד לרוץ לפניו, אף על פי שגם על אלה אמרו חזל די מסוריה שיחס אלוהי, אבל קודם כל צריך לפרנס את מי שחסר לו לחם לחול. לא כך ביסוק הזבולון. ביסוק הזבולון מדובר בהשקעה וזכותו לחפש לעצמו איזה יסוקו שהוא רוצה שמוצא חן בעיניו, ואין בזה דיני קדימה. הגישה היסודית של רב מוישה שיסוק הזבולון לא קשור להלכת צדוקה, זה דין מסוים בהלכת תלמוד תורה, מדובר בהסכם ותנאי ושותפה שבין אדם לחברו, והלכות רבות נובעים מתוך שתי גישות היסוד האלה, של רב שלמה קלוגה מצד אחד ושל איגרס מוישה מצד שני. אבל אני מדבר עם מוישה קשה להבין מדוע באמת הסכם זה יש לו תוקף רק בנוגע לעתיד ולא בנוגע לשעבר. שהרי אם מדובר בשותפות בסוג מסוים של שותפות או בהסכם או מעין קניין, אז איך נבין שהסכם זה יש לו משמעות רק לעתיד ולא לשעבר? אז עליבה דרך שלו מקוגה קל יותר להבין. זה עניין סגולי שמי שמחזק לא עם זה תוארה, אז הוא מתייחס אך ורק לתוארה שתלמד על ידי התמיכה שהוא נותן, אבל אין ביד אדם לבקור את מה שכבר למד. מה שלמד בעבר איננו קשור עם הכסף והצדוקה שניתן עכשיו, אבל אם מדובר בהסכומה ובשוטפס, מה בין זה לזה? אני פעם חשבתי שאולי יסוד הגדר של יסוקו וזבולן לא שייך לדיני קניין ומחיר וגם לא להלכת צדוקה, אלא דווקא לגדולים של זכירת פויאלית. וביסוד איזה דין של פסיקה, שהרי יש מושג שבפויסקים קרוי פסיקה, וזה בעצם זכירת פויאלית. כאשר אדם פוסק עם חברו שפלוני יעשה מעשה מסוים ואלמוני ישלם לו על כך, כאשר פלוני עשה מה שנדרש ממנו, אוכל חיוב על אלמוני לשלם, זה הדין של זכירת פויאלים שאנחנו קוראים פסיקה. כך גם בין יסוקו וזבולון, כאשר הזבולון הבטיח שכר כדי שהיסוקו ילמד, אז בנוגע למה שסוכם ביניהם, התלמוד של יסוקו נחשב כמו פועל, כמו פועל שיועצה במלאכתוי. ומכיוון שכן, הפעולה שעשה הפועל שייכת למי ששילם על פעולה זו, כמו מלאכתוי של הפועל ששייך בעצם לסויכו ששכר אותו ומשלם את שכרו. ובדרך הזו נוכל גם להבין מדוע הסכם זה יש אותו כפרק בנוגע לעתיד ולא בנוגע לשעבר. כי אילו היה מדובר במחיר וקניין, אם אדם יכול לקנות את מה שעתיד הוא להרוויח, קל וחומר שיכול לקנות מה שהוא כבר זכה. הלא בגדרי המומן אנחנו אומרים שאין לו מחנות ושלא יבואו, אלא הוא יכול לקנות את מה שכבר בידו. אבל מכיוון שלא מדובר בגדורים של מחיר אלא של זכירת פועלים, לכן אין תוקף לתנאי הזה אלא לאבו ולא לשעבר. אבל המיתוי של זובו כמדומני שזה לא קשור גם לא לזכירת פועלים, משום שהלשון של הרמו ושל רשי ושל מדרש תנחומה שהוא המקור לכל הגדר הזה, חזל והראשונים והפויסקים מדברים על חלוקה ולא על תשלום שכר. יוכל עודם להסנו עשם חבר, הוא כותב הרמו, שפלוני מפרנס ואלמוני לומד והם חולקים בשכר. מדובר בחלוקה, והמושג של חלוקה תמיד מתקשר עם שוטפס ולא מתחיל את פויאלים. אילו היה מדובר בגדר של פסיקה, אז כל הראשונים והפויסקים היו משתמשים במטבעת לשון שונה, דהיינו שהיסוך לומד והזבולון משלם מה שפסקו ביניהם. ומכיוון שגם חזל וגם רשי וגם הרמו מדברים על חלוקה, בהכרח שיש כאן מושג מסוים של שוט. כמדומני שהגדר הנכון והראוי להבנת הדין הזה של יששכר וזבולון, שאכן מדובר בשותפות, אבל לא שותפות בתוצאה, לא שותפות בעולם אבו ובשכר המצווה, אלא שותפות בעצם התל. ביסוד של דין זה שהתחדש אצל יששכר וזבולון, ואני עזרתי כך הוא, כל אחד מבני ישראל מצווה ללמוד תורה בכל כוחוי. בעבר אמרנו פעם שיעור מיוחד על המצווה של ואוביצו ביום ובלילה, על המצווה של תלמוד תורה, ואז הראינו לדעת שפסוק זה לא יום הספר התורה הזה מפיקו ואוביצו ביום ובלילה מתפרש בשני דרכים, ושניהם נכונים, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, משום ששני הפירושים מאותו מקור יצאו, שניהם מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי. במנוחת צדיקת אומר רבי שמעון בר יוחאי אפילו לא קרא אל הפוסק אחד שחס, פוסק אחד ארבס, יוצא ידי חברותוי, ובברוכת הפלמת, היי, אומר הרשב"י, דבורים ככתובם, אדם צריך ללמוד כל יום וכל הלילה. ופשע הדבר כבר התבאר בעבר, אמרנו ממקורות שונים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, יש שיעור מינימום ויש שיעור מקסימום. יוצא ידי חברותוי כאשר למד תורה ביום ובלילה. גם זה בכלל, בוגיצו ביום ובלילה. אבל אין אדם יוצא ידי חויבו בשלמת עד אשר ילמד תורה בכל כוחו. גם זה פשט בוגיצו ביום ובלילה. אבל גוליבו ידוע לפני מי שיום אבוי ואולם שלא כל אדם יכול לקיים מצווה זו בשלמת. לא כל אדם נכון בתכונת הנפש ובכוחת השכליים ובסגנון חיים שיוכל לשבת ולמוד תורה כל היום וכל הלילה. כמה יששכרים יש? יש יותר זבולונים מיששכרים. וגם כאשר אדם יש לו את האמצעים הכלכליים ללמוד, לא כל אדם נכון בתכונת ובכוחת שיאפשרו לו ללמוד כל התורה כל היום וכל הלילה. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא בלב רחמה וחסוד, כל אדם יכול לדבוק בתורה, אם כיששכר ואם כזבולון. ואלה הם דברי הרמ"א, שכאשר אדם תומך בידיהם של לומדי תורה ונותן להם אפשרות ללמוד כל יום וכל הלילה, מה לא עולה בכל סוף כאילו למד הוא. והתחדש הלכה בהלכת תלמוד תורה, שכאשר זבולון מאפשר ליסוף כל ללמוד, הרי זה כאילו זבולון למד. וזה הגדר של השותפות, הם שותפים בתלמוד תורה של יסופו. השכר היא תוצאה, השכר זה מידי דממילא. אין שכר מצווה קניינו של אדם שיוכל להתחלק בה, להעביר אותה או למכור אותה, אין כזה דבר. אבל מה שחיד שתוארה ביסוכו וזבולון הוא שמכיוון שיסוכו לא יכול ללמוד או שיכול ללמוד יותר טוב על ידי הזבולון, זבולון כאילו למד ביחד עם יסוכו, ולכן הם חולקים בשכר. וזה הגדר האמיתי, לא דין מהלכס הקניונים, לא דין ביאלנה של מצווה סדוקה, ובוודאי לא דין של סחיר הספויילים, אלא גדר מחודש שאין לו אך ורע מדויק, שעל ידי כך שזבולון מאפשר יסוכו ללמוד, הרי זה כאילו התורה הזו נלמדה על ידי שניהם, ושניהם שותפים בה. שותפים בתלמוד וממילא שותפים בקבלת השכר. כך אני מבין את הגדר של יששכר וזבולון. יכול בהחלט להיות, כפי שהרב ויינגרטן אומר, יש פולמוס גדול. האם רק הזבולון מרוויח, או היששכר גם מפסיד? האם חלקו של היששכר נגרע על ידי תנאי מעין זו, או שמא הוא נשאר עם שכר שלם, וגם הזבולון מקבל שכר? ידועים דבריו של אור החיים הקדוש בפרשת כי סיסו. אור החיים הקדש שהזבולון מרוויח אבל יששכר איננו מפסיד. ובפסיכה שכתב בעל האפלואה לספר שלו מסכת כתובת, האפלואה כידוע היה לא רק אחד מן הגויים העצומים בדוירס ובדוירס, אלא גם מגד נפלא, כפי שאנחנו יודעים מספר פונם יופס, וגם משתי הפסיכס. אני חושב שהפסיכס של האפלואה והמקנה הם נפלאים עוד הרבה יותר מאשר הספר פונם יופס, יש להם דברים נפלאים. ובפסיכה על מסכת כתובת באות מן ג' כותב האפלואה לחזק את ידיו של אור החיים הקדוש, הוא כותב דברים נחרצים, ובו הוא קובע שהיסוכו לא מפסיד, רק הזבולון מרוויח, כעוד הממדליק מנר לנר. שהנר שנתן והציל מאורו לאחרים לא נגרע ולא קטן, ויחו פיקן הדליקו ממנו. ואומר אף לא שם פרש בדרך דרש בדברי המשנה באובויד, שלי שלחו, שלחו שלי, הרי זה המורד, כך אמרו חזל. ואף לא אומר שהנוגית שחושב שלי שלחה, כשם שאני נתתי לך מכספי, כך אתה בעצם נותן לי מתורתך, ואתה מפסיד מכך שלי שלחו ושלחו שלי, הרי זה המורד, זה לא הולך כך. אומנם שלי שלחו, הכסף שהנוגד נתן, הוא הוציא מהכיס שלו, וחלקו נגרע, אבל התוארת על היסוכו איננה נגרעת. היסוכו נשאר עם כל התואר שלו, והזבול נקרל. אני רק חושב לעצמי, אם כן, אם זה דומה למדלק מנהל הנרד, יכול להיות שהזבול גם מקבל 100%. כפי שהיסוכו לא מפסיד, אז מי אומר שהזבול מקבל 50%? אם זה דומה למדלק מנהל הנרד, אז היסוכו לא הפסיד, וגם הזבול קיבל 100%, מי אומר שהוא מקבל 50%? בכלל לדעתי, בשמיים אין אחוזים. אני לא הניח לי כלל כל העיסוק הזה שבין זבולונים ליסוכרים, שלפעמים מתמחים הוא כמה הוא יקבל. שליש, רביע, לפי מה שישלם, אני חושב שבשמיים לא מכירי בכל ההסכמים האלה. הקודש ברוך הוא נותן שכר, הכל לפי רואים המעשה. כך אמרו חזר במסכת זורית. יסוכו וזבולון נותן לזבולון שכר, אבל שכרו של זבולון מן הסתם קשור במסירת נפש שלו, במאמץ שלו, בהסתורת שהוא עשה בהסכם הזה, והאורס פונים של זבולון כלפי יסוכו. אני חושב שבשמיים כלל לא מכירים באחוזים, ושם יש חלוקה מדפוסים אחרים לגמרי. אין שם הסכמים של אחוזים, של חצי או שליש או רביע, כך לי ביום אלי בלי ראייה. אבל מכל מוקם רבו יצאי, זה דעתם של אורחיים ושל האחלות. ורמוישה בתשובה הנעל בין השאר, מכיוון שרמוישה נוקט, שמדובר בהסכם, הסכם שוטנס כמו כל שותפות, כותב רמוישה דברים מאוד ברורים ונחלצים, שלדעתו ודאי שהיסוכו מפסיד. אם יש כך וכך שכר, איך יכול פלוני לקבל בלי שאלמוני ייתן? זבולון יש לו 50% ויסוכו יש לו 50%. ומה שכותבתו, הוא כותב לשויות שלו, כמדלק מנהל הנר, אין זה כל קשר לכאן, אין לזה כל שייכות. הוא לא מציין את האפלו, אולי הוא כלל לא ידע שמשל זה יוצא מדברי האפלו, כי לא מציין את זה שם, אבל הוא כותב שאין לזה קשר. ואני אומר שרמי שנאמן לשיטו סוי, שנובר בשותפות, אבל לדרכנו, שלא מדובר בשוטרס בשכר, אלא בהנחה מחודשת שתחדש בתלמד תוירה, שהזבולון שמאפשר ליסוכו ללמוד חולק עמו בשכרו, אין כל הכרח שהשר מתחלק בין שניהם. אני בהחלט רואה טעם גדול והבנה גדולה בדרכם של אורחיים ושל האפלו שהיסוכו לא מפסיד. אינני יודע כלל למה שהיסוכו מפסיד. הוא לא לומד, וכי בגלל שמישהו מפרנס בו יש לו פחות מצווה של תלמד תוירה. קשה לי לראות אפילו למה היסוכו מפסיד. מה זה משנה מאיפה הוא מקבל את הכסף שלו? מהמדינה או מביטוח לאומי או ממישהו אחר או מירושה שירד? וכי המצווה תלמד תוירה שלו נגרעת, הלא ברור בעיניי כמו שמש וצהריים. ואם היה בעולם הזה משהו יותר ברור משמש וצהריים, אז היה ברור במה יותר משמש וצהריים, שאין סך המחר בשכר של תוירה ובשכר של מצווה. זה ברור בעיניי שכל השוטפס זה שוטפס בתלמוד, אבל למה שחלקו של היסוכו יגרע? הוא לא מתואר ומקבל שכר התלמוד תואר, וכי יש לו פחות מצווה בגלל שמישהו תומך בו. ולכן ליבי נויטר לדבריהם של אורחיים, אף אותי שרמי שכותב דברים מאוד ברורים, שיש כך וכך שכר המצווה וזה מתחלק בין שניהם. אלה שלאני ידעתי אין כזה מושג כך וכך שכר המצווה. שכר המצווה יש לו דפוסים שונים לגמרי בשמיים. אבל הכל פונם רבו יצאי, רמי שגם קובע לשיטו סוי, שהסכם זה צריך להיות 50%. ואם זבולון מרוויח $1,000,000 בחודש, חצי מיליון שייך ליסוכו. ואי אפשר לעשות הסכם יסוכו זבולון בפחות מחלוקה שוויונית וגמורה של 50% של היסוכו ו-50% של הזבולון. גם קריאה נחלצת זו, אינני יודע מה ההכרח שבה. גם אם מדובר בשוטרס ממש. אבל יש הרבה סוגי שוטרס. הכל לפי התנאי שיש לו ביניהם. ואם הרמו כותב שיכולים להתנות ביניהם, אז מסתם זה כפוף לדעתם ורצונם. ומוישה מריאת מלשון השח, כל אחד יכול לעיין, אינני רואה דיוק גדול מדברי השח של מוישה מריא שם. ויש לי ראיה מפורשת מדברי הבית יוסף, שהסכם יסוך הזבולון יש בו תוקף, לא רק ב-50%. יש תשובה מאוד מעניינת בתשובת אבקס רוי חאו של הבית יוסף בסימן בי. ואולי זה מסיף רק את מוינם המקור החשוב ביותר לכל המערכת הזאת, כי זה בכל זאת תירושת של הבית יוסף. הבית יוסף נשאל על ידי אנשים שרצו לקשר עם הסכם יסוך הזבולון עם תלמיד החכום בעירם, ופקפקו כנגדם שיש עניים מרודים בעיר, ולמה שהם ייתנו לתלמיד החכומים שיש להם קצת כסף ולא לעניים שגם זה אין להם. ושם בתשובתו כותב, הבית יוסף גדרים שונים גם בעניין יסוך וזבולון, אבל עיקר דבריו הוא משתית על דברי הרמב״ם הידועים והנוראים בפרק ג' הלוך יהוד מלך הסתם מתוירת. ימיו של הרמב״ם כבר היה פולמוס גדול בנוגע לתלמיד החכומים שמסתכרים ומקבלים שכר על תלמוד תורה. והרמב״ם כותב מילים כה חריפות ובוטות שלמיטב זכרוני בכל היד החזוקו וכל המשפטות של הרמב״ם אין בשום מקום ביטויים כל כך חריפים כמו בהלכה הזו פרק ג' הלוך יהוד. אני לא שכחתי את דברי הרמב״ם בסוף הלכות סנהדרין, שם גם כותב הרמב״ם דברים קשים מאוד על אלה שפונים לערכאות. לא שכחתי את הרמב״ם בסוף הלכות לולוב, שם כותב הרמב״ם דברים בוטים על מי שמכבד את עצמו בשמחה של מצווה ולא להלך כבודו לצמוח בכל ליבו בשמחה של מצווה. אבל כאן בפרק ג' הלוך יהוד מהלכה סתם לתורה כותב הרמב״ם, כל המצים על ליבו שיעסק בתורה ולא יעסק מלוכה ויתפרנס מן הצדוקה. הרמב״ם מכנה אותו בחמש כינויים, ולא נזכר לנו דעתו עד שזרח על ראשו חמש ביטויים. הרי זו חילל את השם, וביזו את התוירף, וחיבה מאור הדת, וגול אמרו לי עצמוי, ונוטל חיוב מנווי למפו. כך כותב הרמב״ם, על תלמיד חכם שמתפנת מלצדוקה, ואיננו עוסק במלאכה. לפי שאותו להנו יתמיד דברי תוירף ביולם הזה. והרמב״ם ממשיך ומביא כמה ממורים שאמרו חזל, בשבח המלוכות. אל תעשו עם עטורו להסגדל בהן ולא יקרדום לחפור בהן. לא יצימו ויאמרו אהוי וסמלוכו וסמי עשר אבונס. כל תוארת שאין עם המלאכה סויפו בתלו וגוררת אבונס. והרמב"ם מסיים את ההלכה וכותב, וסויף אודום זה שיהי מלאסה מסבריר. כך כותב הרמב"ם על תלמיד החכומים שמתפרנסים מן הצדוקת. כנראה שמלאסה מסבריר שיש בו איפנים שונים, זה לא צריך להיות נגדח. יש דרכים יותר מעודנות כנראה של מלאסה מסבריר. זה דעתו של הרמב״ם, אבל כבר בימיו של הרמב״ם רבים חלקו עליו וביניהם רבני יונה. רבני יונה היה בפוקטה של הרמב״ם בעניינים שונים וגם בעניין הזה. ונאמן בייסוי של הרמב״ם, הבייס יוסף, שמלווה אותו בכל הליכותיו באיש ובמים, מי שמכיר את הכסף, מי שעומד תמיד לימינו של הרמב״ם, כאן הוא נטש אותו בהלכה הזו. ובעריכות גדולה מעריך כאן הכסף משנה ליישב את מנהג החכומים שכבר נהגו ביומו של הרמב״ם, שתלמיד החכומים לקחו פרנסתם מקופס הצדו ומקופס צדוקה. והכסף משנה מתווכח, הרמב״ם מעריך מאוד בפרק ד' ממסכת סובת בשיטו סוי על המשנה להשתמש בתוגה חלויס, ושם הרמב״ם מביא מקורות רבים מדברי התלמודים מבבלי ומירושלמי על גדוי לתנון והמרום שהיו עוסקים במלוכה. והכסף משנה טוען שהם היו בודדים, לא בהכרח שכך נהגו כל התנון והמרום בזמנם. הלל עסק במלוכה, אומר הכסף משנה, זה היה בתחילת יום עוד כשעדיין לא התפרסם, היו רבבות או עסקים בתואר רבבות פרנסו אל המפורסמים שבהם. כל אלה דבריו של הכסף משנה. והכסף משנה מסיים את דבריו וכותב, שאילו נהגו כשיטת הרמב״ם, הוי צוחס ושולום התוירה משתכח אז בישראל, ובגלל שלא נהגו כשיטת הרמב״ם, ובהיוצו מצוי יוכלו לעשוי גבייה גדול תוירה ויאדיו. כך מסיים הכסף משנה דבריו, ובאותה תשובה שציינתי באף כסף לא יכול סימן בית, כותב הכסף משנה, שלפני 30 שנה כאשר כתבתי פרס על דברי הרמב״ם, והוא מתיק מדבריו שכותב כאן בתשובה ההיא. תם תסדו והוא כותב שם הכסף משנה שרצוי לעשות הסכם יתוכו וזבולון, והוא כותב חידוש שהסכם יתוכו וזבולון אפשר לעשות גם שהסוך יקבל 50% ממה שמרוויח הזבולון, אף על פי שיצא לו פנות ברווח ולא רק בצמצום. אם כן, זה לא מצווה צדוקה. אז גם הוא כותב מצד אחד כדבריו של רב מוישה שיצוך הזבולון זה לא מצווה צדוקה, אבל כתוב בפירוש בדבריו שהכל תלוי בתנאי שישנו ביניהם. אין הכרח שהיסוכו יקבל 50% מכל מה שזבולון מרוויח. הוא אומר בדרך רבותה שגם בחיי דבנה אפשר לעשות יסוכו וזבולון, אבל פשטס הסכם שיסוכו וזבולון כתוב שם בדברי בית יוסף. פשטס עניין זה שהזבולון יספק את צרכיו של היסוכו ולא מעבר לכך. על כל פנים רבו יסי הרחבנו בדברים מוישה אומר שאם ליסוכו לא חסר, הוא יכול לסדר בלי הזבולון, אז הוא מבז את התואר, וגם האף כצורך הריצוי תפקודה. הוא כותב מילים חריפות על יסוכו שמוכר חלק מהתואר שלו בשביל צרכים שאינם שיזים. אבל גם למוישה וגם את היסף אומרים שאם הוא צריך את ההסכם, הוא לא צריך להצטמצם. אז מותר לו לקחת כמה שהזבולון רוצה לתת. ושוב, אני חושב שביסוד שיטת רבי יוסף, היחס בין מה שהזבולון נותן ומה שהוא מקבל איננו יחס שוויוני. זה לא פשט שאם הוא נותן כך הוא מקבל פחות, אם הוא נותן, זה לפי מה שני יפנה ביניהם. ולכן שניהם אומרים שאם אין צורך ליסוכו לעשות הסכם כזה והוא עושה הסכם, אז הוא מבז את התואר. אבל אם יש צורך לו לעשות הסכם, הוא לא צריך לצמצם ולקבל רק את סיים הסוריה שיחסו לו. ראיתי אפילו מי שרוצה לומר שגם המייסוד שלו לא עומד כלל, אבל הזבולון יקבל את השכר שלו כי הוא נתן כסף כדי שילמדו, אז מה הוא עושה שהמייסוד שלו לא עומד? אבל זה כבר חידוש עוד יותר גדול. כן, אבל יש כמה חלוינים שמקדשים שגם המייסוד שלו עומד שלו לשמוע והזבולון לא עומד לשמוע, הזבולון יקבל שכר שלו לשמוע. על כל פנים, אני הסדעתי, אבל יש כאן נקודה דקה שדורשת הבהרה. אם תמצלויים שהזבולון לא לוקח מחלקו של היסוד, אז איזה ביזיון יש? אדם מוכר תואר כשאין לו צורך דחוף בכסף, נמצא שהוא לא מוכר. מה אכפת לו שגם זבולון יקבל? אין הדובו כך. מבחינת התנאי שביניהם, היסוד צריך להיות מוכן לצאת משלו. זה רק עניין סגולי וחסד קל שלא מגעים מחלקו של היסוכו. אבל אני חוזר על מה שאמרתי מקודם. ואני הזעתי אין לדון בגדר זה של יסוכו זבולון בדפוסים ובדרך המחשוב המקובלים בסיכומים והסכמים שבינות המחווי רואי. דיני המומנס והכלולים של שוטבס תקפים רק לגבי הזבולון, אבל לא לגבי היסוכו. היסוסכו והזבולון לא יכולים לדעת בדיוק מה הוא נותן ומה הוא מקבל. זה כאשר יאללה לפונות יסבורך שמוי. יש יסבוכו שכוונות שלו כל כך תורות שהוא לא מפסיד והזבולון מרוויח. יש יסוכו שהכוונות שלו לא כל כך רצויות, יכול להיות שממנו יגרעו חלק ויתנו לזבולון. לדעתי הדפוסים המקובלים והברורים מתקפים רק לגבי החלק של היזבולון, לא לגבי החלק של היסוכן. אי אפשר לקבוע בדפוסים מוחלטים מה הזבולון מפסיד וכמה היסוכן מקבל. ואולי דבריי עלולים להחליץ קצת את המוטיבציה ליסוכן וזבולון, אבל כך נראה לי את דעתי או אמת. אבל שוב, זה רק אם יצוח הזבולון זה גדע של צדוקה ביצוי די. הרבה יש להערך. הכל פונה בבוי צוי, עד כאן עסקנו ביצוד הלומדס של יצוח חוב הזבולון, על מה מושתת כל ההלכה הזו, וממילא התייחסנו קצת גם לפסקי דין ברובם, מה שכותב איגרס מוישה בתשובתו ביורדי חלק ד' סימן למד זיין. האם הסכם זה יש לו תוקף גם בשכר מצווה או רק בשכר של תלמוד תורה? לא, לפי דרכי ודאי שצריך תנאי. מדובר בשוטפס, אבל שוטפס בעצם הלימוד, אבל זה כפוף להסכמות דום. לא ליתנאי, יש רק מצווה של צדוקה ושל חיזק התורה. לא יתכן שותפות רק על ידי תנאי. אני אומר שיש כאן שותפות, אבל לא שותפות בשכר, לא שותפות בעולם הבא, אלא גדר מחודש שאין לו אך ורע. שותפות בתלמוד, אבל גם שותפות זו כפופה להסכמה של שניהם. היסוד כה צריך להכניס את הזבולון איתו לשותף, ורק אז זבולון חולק בתלמוד תורה. אחרת יש לזה דין של צדוקה. אחרת יש לזה דין של נתפה לאויצה מצווה שמקבל שכה כאויצה מצווה. כך כתוב במשנה במלכה זפה, אבל זה גדר אחר. אתם רציתם לשאול משהו מקודם ולא התייחסתי אליך. יכול להיות. למה שלא מתייחס כלל לדברי הרמב״ם? הגישה שלו זה פשוט בתור שוטפוס, לא בכל דברי הרמב״ם. אבל בהחלט חשוב להוסיף שלשיטת הרמב״ם יש לנו אור חדש על כל המושג של יסוכה וזבולון. שהרי הרמב״ם כותב מילים מאוד חריפות על מי שמקבל שכר על תלמוד תורה, אבל ביסוכה וזבולון זה מותר לכתחילה. גם הרמב״ם יצטרך להודות שיסוכה וזבולון זה מותר לכתחילה. חז"ל מעלים על נס עניין זה שוטפוס של יסוכה וזבולון, כי אז זה לא נהנה מדברי תורה, הוא נותן משהו בתמורה, אז זה שוטפוס. אדם עשו לו לפנס מן הצדוקה. אז להפך, אם יסוכה וזבולון היה דין של צדוקה, היה בזה עניין שלילי שיטת הרמב״ם. עשו לרמב״ם לקבל צדוקה כדי לפנס. אבל מכיוון שזה לא צדוקה, אלא תנאי שבין אותם לחברוי, גם לשיטת הרמב״ם זה מותר לכתחילה. וזה לשיטת הרמב״ם כל החידוש של יסוכה וזבולון. כמדומני שכתוב איגרת של הרמב״ם, שהרמב״ם מבכה את אחיו התאיות שמת בקויץ היומים. אינני זוכר בבירור, אבל כמדומני שהרמב״ם בעצמו כותב שהיה לו הסכם יסוף הזבולון עם האח שלו התאיות. אני חושב שקראו לו רבי יומים, אם אני לא טוען. דוד, כן. הרמב״ם היה לו אח תאיות בשם דוד, שפינת אותו בהסכם יסוף הזבולון, והרמב״ם מבקר אותו באחד מהגרוי סוף שהוא נפטר בקויץ היומן, ומעטה אין מי שפנף אותו להקל עליו כדי להקדיש את כל כולו לתלמוד תורה. הרי לנו שהרמב״ם עצמו המחמיר הגדול במי שמתפנף מתלמוד תורה, אבל יסוף זבולון זה שונה, וזה מחזק את דרכו של רב מוישה שכאן לא מדובר בצדוקה, כאן מדובר בשוטפוס, ולכן יש לזה התייחסות שונה מיסודה. אבל כמדומני שלא מדבר יסוכה וזבולון שם. אמרתי שרוב גדולי הדורות לא קיבלו את דרכו של הרמב״ם בדור הזה. כן? יש חידושים גדולים שמספרים החזן של יוסף הזבולון. סיפר לי נכד של רבי ינקל הלפרין בבני ברק, שסבא שלו היה עושה הרבה מצרס, וכל דבר שהוא עשה, הוא עשה כל דבר, אבל היה מרבה לעשות הסכמים יוסף הזבולון כאשר הוא עסק במיל ובמצוות רבות, וכך אמר לו החזוניש. החזוניש נקט שיש תוקף בהסכם מעין זה גם במצוות אחרות, לא רק בתלמוד, אלא זה חידוש גדול. יש שוב של אנשים. אפשר לעשות שוב את מי שב דובו. אני אמרתי מקודם, לדרכי יחלוקו בתלמוד ולא בשכר, כאילו למדו ביחד, התלמוד תורה עולה לשניהם. אבל איך הקדוש ברוך הוא ייתן את השכר? רק הוא יודע. כאשר יאללה ברצוינו יסבור שמוי. כן, אבל זה מתייחס לגודל השכר ולמהות השכר. אנחנו מדברים עכשיו על חלוקת השכר, אבל גם בזה אני הצעתי אי אפשר לומר כלל. אני יודע מה אם רבין הזה, זה בסוף חלק יורדיה בתשובת ובניוד גימל. שם כותב זאת האם רבין. הוא עושה מהם שרה והוא אומר שבתלמוד תורה יש שני גדרי שכר. שכר גמולי, שזה כמו פועל, נאמן הוא בעל מלוכה לשלם לחוסכו. ויש שכר סגולי, שהתורה מקדשת, הוא מלא, הוא מטהרת, ונותנת דעת לבן אדם, אז בשכר הסגולי היא לא מועיל להסכם של יוסף וזבולון, אבל בשכר הגמולי כן. אבל כמדומני שחוב את שכרם על התורה אומר, שהזבולון, אף על פי שלא למד כלל, כאשר הוא ילה בשמיים, הוא יהיה למדן עצום. הוא ידע את כל התורה שיסוך הלמד, אף על פי שבעיניי זה חידוש עצום. לא נראה לי. אני כן מסכים שהקודש ברוך הוא ייקח את כל הזבולונים, יעשה להם שיעור קורס בזק בתלמוד תורה, וכולם יעקו ללמדנים. אבל שהזבולון יהיה למדן בלי שלמד כלל, זה נראה בעיניי חידוש מופלג. קשה לי לקבל את זה. זה כבר ההזקה. זה כבר ההזקה. רק רגע, איפה הנוגד בא אליו? בואי למה זה? בחלום. זה לא סותר את דבריי. זה לא סותר את דבריי. אז זבולון יש לו תיאטה דשמייה ומלמדים אותו כל התורה כולה, אבל... אבל כאן אנחנו שומעים שהזבולון מזכירים לו מקויח המהלך שלמד את התורה במאים. אז התחלתי לומר כמה פעמים שבתשובת מישב דובר יש תשובה מעניינת. שני אנשים עשו להסכים מסוף הזבולון, והזבולון הלך, היום היינו קוראים לזה בבא, הוא הלך למישהו ואותה פלוני אמר, הסתכלתי בשמיים, והיסוכה שלך כלל איננו תחשת כזה גדול. התיק שלו הוא לא תיק כבר בכלל. כך גילה את אוזניו של הזבולון, והזבולון רצה לחזור בו מן ההסכם. ומי שאל הנציב, אם הוא יכול לחזור בו. אגב, בדיוק שבוע שעבר, גם אני נשאלתי מזבולון שרצה לחזור בו מההסכם שעשה עם יסוכה. יש פחות יוספורים שרוצים לחזור בהם, מה שעוזבו לנו. מאוד, מאוד מעניין. והנציב מעריך שם בתשובה הנאו בחלק ג' סימן י' ד', ובין השאר הוא מחדש שהסכם זה יש לו תוקף רק בנוגע לתלמוד תורה, ולא על מצרית. באותו הסכם שעשו ביניהם היה על מצרית. ונטי הסליבי גם כן כך, לפי הבנותי, זה דין מיוחד בתלמוד תורה, לא בכדי זה כתוב בתלמוד תורה, ולמה בתלמוד תורה? כי חייכם וירחמכם, והקודש ברוך הוא נתן דין מיוחד בתלמוד תורה, משום שלאו כל מויכס סובל זו, לא כל אחד יכול ללמוד יום ולילה, כפי שאנחנו מצווים לעשות, ולכן הלכה מיוחדת בתלמוד תורה. הנציב כותב שבמצווה יש גדר אחר, נתפל לאויס המצווה מקבל שחק אויס המצווה. כך כתוב במשנה במלכת דווי, במעם נתפל יויב רוויירה, נענק יויב רוויירה, כך גם הנתפל יויס המצווה, אבל יסוכו וזכורם לא שייך. אבל ידעתי שיש מקורות רבים, האחרונים ברובם לא הבחינו בין בירה ומצווה. ויש המון תשובות באחרונים בנוגע לאנשים שעשו הסכם לחלוק בשחר המצווה. יש שתי סיפורים שמובאים לספרי הקודש בנוגע ליסוף הזבולון. סיפור אחד יש לו מקור נאמן שאי אפשר לדחות בקלות. הסיפור השני מובא בסיפורי צדיקים וסיפורי מעשיות, והמרשם כותב שהוא לא מוסמך ואין לייחס לו חשיבות. אבל יש כמה ספרים שמספחים שבימיו של המרשו היה הסכם שבין שני אנשים שסיכמו לחלוק ביניהם בכל המצוות שלהם. אחר כך אחד רצה לצאת מההסכם והמרשו פסק שזה מחייב את שני הצדדים. החידו נביא בשם הגדולים על הרעבן. הרעבן היה אחד הראשונים, שם הגדולים. אויס א', סעיף קוף צדק טס, כאשר החידו כותב על הרעבן, אז הוא כותב שבימי הראשונים שני חכמים עשו הסכם, רבי חיל ורב שלוימה, שמחלקים ביניהם את כל התורה והמצוות שלהם, ורב שלוימה מת בקוצר יומין. ובאותו מקום נהגו שהיו מגלים את פלי הנפטר והיו עוברים בסך על פניו, וכל אחד היה נפרד ממנו ומבקש סליחה. וכאשר רבי חיל התקרב לרב שלוימה, הוא אמר לו, תזכור את ההסכם שבינינו ואל תתכחש, אני לא משחרר אותך. וכולם ראו שרב שלוימה לאחר מויצו יצטחק. כך כותב אחידו בשם הגדולים. ויש תשובה במהרשם חלק ג' סמקוף נון א', גם המרשם נדרש לכמה סיפורים של יסוכו וזבולון, וכותב מרשם שבצעירותו הוא גם דן בשני אנשים שעשו הסכם לחלוק את התורה והמצוות. הוא שאל את רב שלוימה קלוגר המרשק מברוד, ורב שלוימה קלוגר סיפר לו שהיה סיפור עם רבי חיל בן הראש. זה לא כתוב בשם הגדולים, הוא כותב רבי חיל. רב שלוימה קלוגר היה לו קבול, אני לא יודע מהיכן, שמדובר היה ברבי חיל בן הראש, שהיה אחד מגדולי הדור, אחד מבני הראש הידועים, רבנו יחיאל. והוא מוסיף עוד פרשנות, שרב שלוימה צחק עליו, והוא התכוון לומר לו שאחרי מויסי הוא רואה שזה דבור בתלם. ואין לזה כל תוקף, וכך פרשו בזמנו את החוק שלו. צחק עליו והתייחס לגמרי להסכם. אבל חשוב לציין, שבשני הסיפורים האלה, בעיקר הסיפור של השם הגדולים, לא כתוב שאחד היה יסוכו ואחד היה זבולון. ולא כתוב שאחד פרנס את חברו ואיפשר לו ללמוד. היה סתם הסכם כמו מטל וכיס. שניהם היו רישיינים, שניהם היו צדיקים, שניהם היו למדנים. וסיכמו ביניהם לחלוק את השכר. אם כן, אני מבין את הצחוק של השבועים. כי לכל הסכם כזה ודאי שאין לו מקום. מה פתאום? מה פתאום? אדם יכול לתת מתנות או למעבר וטוירה ומצווה. כל תוקף בעניין זה הוא רק כאשר אחד זבולון ואחד יסוכו, והזבולון מאפשר ליסוכו ללמוד, ובפרט לפי דרכנו שהשוטבס מתייחס לשוטבס בתלמוד, מכיוון שלולא הזבולון יסוכו לא היה יכול ללמוד. אז בסיפור הזה שבשם הגדולים לדעתי אין לו כל קשר לענייננו, שם היה סתם הסכם. אז ההסכם ההוא היה מופרך, לא משום ההבחנה שאנחנו מבחינים בין תוירה ומיטריס, אלא משום שהם לא מדובר בזבולון ויסוסו, אלא בשני יסוסו הם שחולקים ביניהם את תוירה ומיטריס, אז ודאי שאין בזה תוקף. כך נראה לנו יסדת. כן, אבל ככה טוב בפרושת דרוכים. ומדבריו למדנו שגם בשכר הסגולי הוא חולק, ולא כדבריו של האם רבינו, שרק בשכר הגמולי הוא חולק. כן. זה משתלב עם דבריו של החופץ חיים. כן, אני ראיתי את זה. אין להתכחש שבמשך הזמנים היו צדיקים שעשו חבורת שבהם הם חילקו בניהם. גם בדור האחרון, אני חושב שהרבי מתייסס מזה, חצדיק לברוך, גם עשה איזה חבורה וסיכמו שיחלקו ביניהם את כל התורה שלהם ועל המצווה שלהם. אלה דברים סגוליים שהם בידינו למצוא להם מקור ושורש בגדרים הלכתיים. הפסידו. מי? זה לא היה לפני שנה, זה היה לפני 10 שנים ואני הייתי מעורב. לפני 10 שנים היה צורך דחוף להטיס ילדה לארצות הברית לניתוח. זה עניין של פיקוח נפש. והיה קושי לגייס סכום עצום. ובאו שני שליחים שמייצגים נוגד החופץ בעילום שם. אבל זה לא היה כזה מדרגי גדולה, הסיבה שהוא היה חופץ בעילום שם. הנוגד הזה הבטיח $80,000 למי שיקנה את הגהנם שלו. וגדולי בני ברק מאוד התלבטו. אני נדרשתי על ידי אחד מגדוי לדור ששאל אותי אם אני זוכר איזה מקור, אם יש כזה דבר אם אפשר למקור עבירת. ועד הוכר והוכר הוא שלח שוב שליח שמוכן לתת $150,000 כאשר הוא ראה שמתלבטים. וכנראה שהוא ידע למה הוא מציע כל כך הרבה כסף. והבאתי 3 שובס מן האחרונים שדנים ממש בעניין הזה. כנראה שזו לא המצאה חדשה, אין כל חודש תחת השני. תמיד היו אנשים שהגהנם רבת קצת על מצפונם כנראה, ולפעמים היו גם בעלי נכסים. ובתשובת מרשם, התשובה שציטטתי מקודם חלק עם הקוף נעונה לך זה סיפור כזה, בתשובת מחנה חיים של רב חיים סויפו, חוי שמשפות חלק בי סימן חוף, ובתשובת אבן יקורו, חלק עם הסימנון בי. 3 התשובות האלה דנים, ואני חשבתי, אני בדקתי, חשבתי שזה היה בליעל אחד שרצה לעשות לזה הסכם, אבל כנראה שהיו יותר מאחד, כי הם מתייחסים ל3 סיפורים שונים. וכולם קובעים שזה דבורם בטלם. דבורם בטלם שאין לו מקור, אין בו לא טעם ולא ריח. אבל אז, כאשר היה סיפור בבני ברק, אני אמרתי, שמי שיקנה את הגהנם הזה, אין לי ספק שהוא מזומן לחיי עולם הבא. וכי יש מסירת נפש גדול למזו, אדם שכדי להחת נפש אחת מיפול, מוכן לקבל על עצמו את כל הגהנם, אין לי ספק שהקודש ברוך היה מויכה לו על הכל, והיה מזומן לחיי עולם הבא. כאשר הגון היה צריך פעם לוותר על עולם הבא כדי לקיים את המצווה של אסריג, הוא שמח שמחה גדולה. יכול להיות פעם אחת בזיתך, כעבד המשמש לצרב של עולם אחד ואחד אותך. אדם שיהיה מוכן להעת נפש אחת מישראל לקנות גהנם כאשר הוא כבר לא יודע מה הוא קונה, ודאי שזה מסירת נפש גדולה. בסופו של דבר קופת חולים שלמה את כל ההוצאות וטרפה את כל הקלפים של ההצעה הזאת. אבל בכל אופן, המחנה חיים מספר סיפור, שאלה שהונחה על שולחנו. נוגד אחד עשה ברית, והרבה עניים באו ופשטו יד וביקשו צדוקה. וכנראה שהנוגד הזה היה גס רוח, והוא אמר לו, עוני אחד, אני לא מחלק מתנות בחינם, אתה רוצה כסף, מצא הסכם. והעוני שאל, מה הסכם? הוא אמר לו, אתה תיתן פרוטה ואני מוכר לך את כל העולם הבא שלי. דהיינו, הוא ידע שיש לו מזן שלילי, הוא מוכר את הגהנם שלו, ותמורת זאת אני אתן לך סכום כסף נכבד, והעוני קיבל. אחר כך יקיפו כל העם ואמרו לו, נגרפה עליך דעתך בשביל נזיד הדסם ביולם הזה מניחים חיי יולם ואויסקים בחיישו והוא רצה לחזור בו אבל נוגד לא היה מוכן לחזור בו ונשאל המחנה חיים גם המרשם גם המחנה חיים כותבים ברורות שזה דבורם בטלם ויפו פיקן הם מאוד מחמירים מאוד מחמירים אינני זוכר אם זה המרשם או המחנה חיים אבל אני זוכר בעליל שאחד משני הגדולים הנעל שניהם היו גדולים מובחוקים אחד משני הגדולים הנ"ל כותב שגם העוני וגם העושר החסידים לפני סבים, שניהם ביזו את התורה ואת המצווה ועשו מסע חמור ביותר. העושר בכל התורה לא מציע לזה נהנה וזה מפחייף. אנחנו חיים רומא שם מוכיחים אותו בדברים. מה אתה חושב? שאתה יכול לעבור על כל המסעבירי של התורה ואחר כך בגלל שיש לך כסף תוכל לזרוק את הכל על כתפיו של אדם אומלל ועוני? הקודש ברוך הוא לא מאשר הסכמים כאלה. והעוני, איך העזת לאבד את חי עולם הבא משום מצוקה של עולם הזה, משום חי אישו מוכרים חי עולם? ואחד מן הגדול המנהל אומר שהכסף ששולם לא יהנו ממנו, לא העושר ולא העוני, שיחלקו את זה לצדוקה, שהעוני לא יהנה והעושר לא יקבל את זה בחזרה. וביום שעשו את ההסכם האומלל הזה בכל שנה ושנה, שיצומו ויחזרו בתשובה, וזה יהיה בשבילם יום של תשובה וכפרה. עד כדי כך הוא החמיא, התייחס בחומרה לעצם ההסכם הזה שעשו ביניהם עוני ואושר בנוגע למחירת עבדת. על כל פונים מעניין לעניין באויסי וויניין. כן, אפילו צריך המצווה קל וחוי מצחר עבירת. נכונים הדברים, נכונים הדברים, אפילו במצווה לא מועיל, קל וחוי מבעבירת ועבירת לא. שיהיה ברור, הנחת היסוד שלנו בכל השיעור הזה, ההסכם הזה לא נכנס לחוי של משפוט. אז גדר מיוחד שהקודש ברוך הוא נתן לנו כמתון הטויבר, מן הסתם לדעתי זה רק בתוארה, אולי גם במצרס, אבל מה הקשר לעבירת? זה שטות מעיקרו, שטות גמור לעלות על הדעת שאפשר למכור גהנם. הגהנם איננו סחיר, זה לא סחיר, זה לא עובר לסויכות. אבל אחרינם הנעל, בכל זאת מביאים כמה מקורות מעניינים שאני רוצה להתייחס אליהם, כי יש לי מה לומר גם על המקורות האלה. המחנכיים שואל, מה זה שבן אומר אחרי מיטוס לא ישלו בי ולא יולנו ויוד בית חודש הרי אני כפורס משקובוי, משמע שרשי אומר הרי אני כפורס משקובוי, שאני מקבל על עצמי את כל האוימת שהוא צריך לקפר אותוי. אומר המחנכיים צורך לא אמור שאין בזה עניין מהותי, זה רק ביטוי של כבוד כאשר הבן אומר שאני מוכן לקבל על עצמי אף על פי שאין לזה כל תוקף וכל עניין. המחנכיים שואל עוד, כתוב במדרש על שיר השירים, גם כן על הפסוק אם יתן איש כל מהם בעצר ביהב ובויז יבויזו לו, כתוב במדרש של יוסד לבוי ומסו ואילום יביאו את כל הכסף הזוב שביילום ויבקשו לתת לקודש ברוך הוא כדי לחפר על החטא של הסור הריד המלכה. כך כתוב במדרש, והקודש ברוך הוא בוז יבוז להם, הוא לא יקבל. שואל המחנכיים, הוא היה פלפלם גדול, שואל המחנכיים, אז איך כל כך קשה למצוא איזה מומר אחד, איזה משומד או איזה פקורת, הוא יהיה מוכן לקנות את כל החבילה הזאת, את הסור הריד המלכה? מה הם יצטרכו להתחנן בפני הקודש ברוך הוא שלא יקבל? שימצאו איזה פקורת, והוא בכל הכסף הזאת שביועל הוא מנסם יהיה אפשר למצוא. זה לא קושיה, לא קושיה של ממש. כאשר ימול האוהב זהו את השם ואומץ ואוהלם כבר יבואו להתחנן, אז כנראה שלא, לא יהיה כל כך קל למצוא מומר או משומד. אם אומץ ואוהלם כבר יבואו ויתנו את כל הכסף הזוהב של יוהלם. כאשר ינקו ובינו מפחד ללכת לפני יצחוק והויסי ביינוב כמתעתיה והאבייסי אולי כלולו ולוי ברוך, הוא אומרת רבקו לינקו אולי כלי לעשו בני. אז יש מי שמבין מכאן ראייס, אדם יכול לקבל על עצמו או מי שמגיע לאחרית. אחרת, איך זה שריבקו אומרת מיינקו אולי כאילו לא עשו בני? אז ראי שזו בידורים דברי האונקולוס שהוא מפרש בכלל בדרך אחרת את הפסוק, לא כפשוטו של מיקרו. האונקולוס אומר שריבקו מתכוונת לומר ליינקו שרואי אני בנבואה אולי, לא שאני מקבלת עליי, אלא אני רואי בנבואה שכך צריך להיות. אבל גם לפי פשוט ראשון מקרו, קודם כל יש להבחין בין כללה לבין עוינש בדי שומעים. כאן היה מדובר בהוויסי אליי כלולו ולברוכה, ינקב חשש שיצחוק יקלל אותו. אז אין לדם היש כלולו לעוינש, אבל אני חושב שפשט הפשוט הוא שריבקה אומרת ליעקב, לא אתה ראוי לקללה, גם אם יצחוק ייתן קללה, אבל היא תרבץ עליי, אתה עושה רק את שליחותי, אני יוזם, אני דוחף, הרעיון הוא שלי, ואין להביא מכאן ראיה. ראיתי בספרים הנאו שציינתי שמביאים עוד שתי ראיות שלדעתי, תמור בעיניי בכלל שמביאים ראיות כאלה. אחרי חטא ועגל אומר מי שרבינו לקודש ברוך הוא, מכן אינו מסיף לוחר שכותבת. הרי שאדם, מי שרבינו הציע את עצמו ככפרה על כלל ישראל, אז רואי שזורות, הקודש ברוך הוא לא קיבל את ההצעה, מי השכות עולים? הוא עשרים אכן מסיפי, לא, לא מויש. אבל בכלל, אין להביא ראי ממויש רבינו להלכה לדוירת. ליוסד לא בואי, כאשר הקודש ברוך הוא יאמר לאברהם אבינו, חטו בנכו, אברהם אבינו יאר, ימוכו על קדוש ששמחו, כך יאמר גם ינקו אבינו, לא יבסב את תמה ולא יבדר בקעצה, והקודש ברוך הוא יפנה ליצחוק אבינו, ויצחוק יעשה חשבון, אחר כך יאמר פעל גלי ופעל גלוך. נו, עוד ראיה שאדם יכול לקבל על עצמו עונש שמגיע לאחרים. אבל אני אומר, איך אפשר להביא ראיות כאלה? כמו שרבי ירמל הסבר את הוויזו, יש מערכת שכר ויש חוזים נשיאים. מוישה רבינו ויצחוק אבינו עושים חוזים נשיאים עם הקודש ברוך הוא. מה זה היה למערכות השכר? במערכת השכר הכללית אין כזה דבר. הנובי יחזקאל אומר, תתקעת הצדק או לא פתיה, ורישת הראש או לא פתיה. מדובר בחוזים אישיים. מוישה רבינו עומד לפני הקודש ברוך הוא כבן המתחת אל חיובב, הוא מבקש ממנו יחס מיוחד. יצחוק אבינו ליוסד לו, הוא יעשה את כן עם הקודש ברוך הוא. אז מה זה ראי? הכל כסוימי הפושט יבוח שמוי, אם הקודש ברוך הוא רוצה הוא יכול הכל, הקודש ברוך הוא גם לפעמים מוכל הכל, אז מה זה ראי? אבל בגדורים הכלולים של שכר ועונש אין כזה דבר שאדם יקחת על עצמו או יקנה מאחרים עונש ואף לא שכר כפי שביארנו. אין להוכיח כלל ממויש רבינו מיצחוק אבינו שהניקו פני חמה בברכי מותם והיו הייתה מעלותם למעלה ממעלתם של מלאכי התורף והם דיברו באופן ישיר עם הקודש ברוך הוא. אז מה זה ראיה? מה זה ראיה להלכות כלליות של יסוף פה בזכות? הרחבנו בדברים ונפארחו הדבורים וברוך השם כאשר השיעור מתארך זה רק משום שיש דיבוק חברים וכולם יש להם מה להוסיף. אבל אני חוזר על מה שאמרתי במשך השיעור, שלדעתי זה גדר מיוחד בתלמוד חסד מיוחד של הקודש ברוך שאף מי שלא יכול להיות יסוחו יכול להיות זבולון, ומוישה הגשים את הזבולון ליסוחו רק בתלמוד תורה, משום שבתלמוד תורה נאמר כי היא חייך ויורך עמך, והקודש ברוך הוא רוצו לזכו יסס ישראל ולתת לכל אחד הזדמנות לדבוק בתורה בכל מיני נפשי, אם לא כי יסוחו אז לפחות כי זבולון, רק בתורה. כי בתורה נאמר, בתלמוד תורה נאמר כי היא חייך ויורך עמך. בפרשת השבוע פותחת בפסוק ויחי ינקב בירת מצרים שבעת ושונו ויהי ימי ינקב שני חייב שב שונים ואבון ומאס שונו. ובכל שנה בפרשיות האלה בויגש או בויחי אני זוכר, אני חוזר על ועוד שאמרתי כי הוא חביב על היד למאוד. כבר נאמר לי שכדבריי כתוב במלבים אף אופי שאף פעם לא בדקתי את זה, אבל אני חושב שהדברים מתייזרים בפוסק מין חוימו. מה כפל הלשון ויהיו ימי ינקב שני חיות? בפרשו שעבר בויגו שאנחנו לומדים, כאשר יוסף הצדיק מציג את ינקב אבינו לפני פרוי, פרוי שואל כמה ימי שני חייך? שאלה פשוטה וברורה ותכליתית. וינקב מתחיל להתפלפל, ימי שני מגורי שלושים ומה שומו, מה דברום הו ימי שני חיה, ולא יפסיגו את ימי שני חיה, אבל זה במי מגורי. מעולם לא השיבו תשובה כל כך מסובלת, ושאלה כל כך פשוטה. ואתה בטח, תדבר ליד יד, מה אתה אומר כל כך הרבה מילים? בוא תרשוש, מה? לכאורה זה נראה כגיבובי מילים, מה הוא מדבר כל כך הרבה? אבל יש בדבריו של יענקב חוכמה אליינו וחוכמה נפלאה ופשוטה. יענקב אבינו נשאל כמה ימי שני חייו. במוקם שאתה מועצת גדולו שם, שם אתה מועצת לסנית. יענקב אבינו בשברון ליבוי נחרד. כמה ימי שני חייכו? אנחנו יודעים מה זה חיים. חזר לנו ראשון בחיי הם קריוני. תדיקים בניסוס הם קוראים חיים. כמה ימי שני חייכו? נשאל יענקב אבינו. יענקב אומר, אני יודע. הרמב"ם כותב, בהקדמות לחלק השני של מורה הנבוכים. כמדומני הקדומה י' זיין. כותב הרמב"ם הגדרה מה זה דבר חי. הרמב"ם כותב הגדרה מקודשת. כל החיים משנוי עדים. כל דבר שיש בו תנועה עצמאית, שאיננו מתנועה על ידי רוח כוח המעורב בוי, כמו הרוח שמניע את האישים. כל דבר שיכול להניע את עצמו ממקום למקום זה דבר חי. כך כותב הרמב"ם בקדומה י' זיין, חלק שני של מורה הנבוכים. אבל האם על הגדר הזה של חיים כתוב בספר איוב, מה יסעינן אדם חי? רש"י אומר בספר איוב, ועוד פעם בסוף מסכת קדושים. מה יסעינן אדם חי? כותב רש"י. מה יסעינן אדם? על כל הקורות והתלאות שבאים עליו, אם הוציסי עמו חסד ונוספתי לו חי. אז אני אומר, אם היה בידיו של אדם להניע את עצמו ממקום למקום, in the peck of Suris, להשאיר במקום הקודם, והיינו מובן. אז היה מובן. מה יש לו אינן עודם חי? על כל הקודס והתלויים. הוא יכול לנוע למקום אחר, אבל זה קשור לבוי ככלב. אז מה? אז... אני מרגיש וחושב, קבול ביודענו שכל דברי הרמב״ם, אפילו דבריו הפילוסופיים של הרמב״ם במוין הבויכים, כך מקובל מגדול החסידס, שבכולם יש גם קבול הנסתרת וכוונות רמות ונשגבות מעבר לפשט הפשוט. ואני אומר, כאשר הרמב״ם כותב כל החיים מסנוייהם, יש כאן קבלה, זה שני סוגי תנועה. אמרתי פעמים רבות, אמרתי פעם רבות, כבר שמתאים לילד קטן, אין בו עמקות מיוחדת, אבל כל כך שמחתי כשראיתי שהמחשבה הפשוטה שלי כתובה בזויו. זויו בפרט 20 חלק גימות שמנחי שחוב גימות. אז זויו שואל, איך זה שילד יהודי מכניסים אותו לחדר, לומדים אותו אליו בית והוא מתחיל להתנועה? מי אמר לו לעשות כן? מה פתאום הוא מתנועה? בוא שוקל תדך. ילד מתחיל להתפלל וכאילו איזה קפיץ פנימי הוא מתחיל להתנועה. כך שואל הזויו. אצל אומס ואוילון ילד יושב מנומה בבית ספר וקורא ומדבר, הוא לא מתנועה כמו לולב. אומר הזויו, כי כתוב נר השם נשמת אדום. ונר גם נמצא כל הזמן בתנועה. אש כל הזמן מתנועה. נר השם נשמת אדום. אז למה רק כשהוא לומד ומתפלל? כתוב ברש"י במועקות מבת חופי. הרש"י הראשון למעלה. אומר רש"י, שני דבורים נמשלו לנר. נשמת אדום שנאמר נר השם נשמת אדום, ותוירה נמשלו לנר שנאמר כי נר המשלו ותוירה. ואני אומר, שלא שני דברים שונים נמשלו לנר, אלא נשמת אדום. כאשר מקרבים אותו לתוירה, אז זה נר, אז זה נמשל לנר. ולכן, כאשר נשמה יהודית מתקרבת לתוירה ולתפילו, מתעוררת בו איזה קריירה פנימית. עד שתהיה של הרס אלום יולה, והוא מתחיל מעצמו להתנועה. על זה נאמר נר השם נשמת אדום. וגם זה אני מכניס לכלל הכוונה של הרמב״ם, שכל החיים נשנויים. אצלוי פשומיים ודגי הים, וחיות היער ואומסוי לו, מדובר בתנועת הגוף. אצל היהודי מדובר בתנועת הנפש. בתנועת שונר השם נשמתו לו. זה החיים. ולכן יענקב אבינו אומר, כמה חיים, אני יודע, הם בכלל היו לי חיים. ימי מגורי, שלושים ומאה שנות. אבל מעט ברום היו ימי שני חיי. ולא יציגו את ימי שני חיי אבוי סי וימי מגורי. אומר יענקב אבינו, אצל אבוי סי הגדולים הייתה חפיפה מוחלטת בין ימי מגוריהם ושני חייהם. אברהם זוקן בו ביומים. כך גם יצחוק. כל יום ימי מגוריהם הייתה מלאה מלאה וקדושה בחיים, בחיים שיש במוות כאלה, בחיים שיש בהם ירשו מים, כי היא חייכם וירחמכם, אבל אצלי יפרדו הדרכים. ימי מגור היה 30 ומאה שונו, אבל מה הדברום הוא ימי שני חייך? זה התשובה של ינקובי. אם תשאלו אותי אם פארו יבין את התשובה, מנסתם לו. אבל זה מה שאומר ינקובי ובי. ולכן התוירה כותבת בפסוק הראשון של פרשותינו, לא כמו שיאנקוב אבינו אמר. זה יאנקוב אמר, אבל בתוירה כתוב יהי, ימי יאנקוב, שני חיוב, שבע שונות, כעבון ומה שונות. כעבון, כך יצחוק, כך יאנקוב. כל ימיהם היו חיים. חיים מלאים וקדושים. פרסקעתי פעמים רבות, אולי אפילו לאחרונה, לא תמיד אני זוכר. שהייתי פעם נוכח אצל מרי ורבי, אצל הרבי מקלויזנבורג, אשר הוא החזיק בידו ספר מדבר קדמיס של אחידו. הוא דימדר במדבר קדמיס, ונפלו אליו על הקטע הראשון במדבר קדמיס, הוא יצא עליו, שם כותב אחידו, שהאו וסקדושם למדו תוארה תזבוב שעות ביום, 15 שעות ביום. ואני זוכר את התמונה, היא לעולם לא תשכח ממני, איך הרבי מצטען ממש התקומם, הוא כעס, הוא אמר, שישו עתוק סזגון, כך הוא התבטא, סזגון, את הישיבה בוחר להם, תמר ושישו עתוק, בשום דבר, הוא אמר, מה זאת אומרת שעובס למדו 15 שעות ביום, וקומם אותו והרגיז אותו עד למוד, איך זה יכול להיות? ובין רגע, עלה בידו הברקה, ונועם הדבורם למי שאומרו, אמר הרבי כך, אבל הוא מביא מקיים כל אותו רקילת שלו, ניתנו, אפילו ערב תפשילן, אז ודאי שכל העובס התפרלו שלושת התפילות, אף על פי שאברום תיקן שחס ויצחוק מינכו ויאנקה וארץ, אבל זה לא יגורם מערב תבשילת. בערך אמרו חזל במשנה, חסידם הראשון, הראשון שוחס, מפני תפילוסון שוחס, אחרי תפילוסון שוחס, מספרלים. שלושה תפילות, כל תפילה שלוש שעות ותשע, 15 ותשע זה סנבר. לא היה חסר שום דבר. רגע, לא היה פנוי. כל רב תפילו, כל ימי חיי. ובאותו ממד גם בעיניי. גם בדרתי נפל דבר נחמד ואמרתי לרד המקויזבוק שלפי דבריו מיושבת ספירה בדברי אחידו כי בהגועת קדמה סועיין על ספר מדבר קדמי הוא שואל שאחידו סותר את דבריו כאן הוא כותב שעובד למדו 15 שעות בכל יום ושם הוא כותב בהגועת אחידו על ספר חסידם שהעובד הגויסם למדו תואר אפילו בחלוים לילה אז הוא אומר שיש ספירה שם הוא כותב אפילו בחלום לילה וכאן 15 שעות ביום אמרתי לרבי מצאן שלפי דבריו לא רק שאין ספירה הדברים משלימים זה את זה אם הם לא עמדו בחלום לילה אז חסר ב-15 שעות משום שלהבי ידוע שהשוח עד לפני תפילוסון מתחילה אחרי שקמים מהמיטה יש היום הרבה ישיבו בוכם שחושבים שהשוח עד לפני תפילוסון מתחיל עוד לפני שקמים מהמיטה אבל זה לא כך. שוחת לפני תפילוסון קמי מתחיל אחרי שנמצאים בבית המדריש, ולכן ודאי שהם למדו בחלום לילה, אחרת חסר ב-15 שעות. אלה היו מעשה יובי. מעשה יובי שהיו כל כולם קודש, קודש והקודש ברוך הוא. פה ביומים. כל ימי מגוריהם היו ימי חיים. חיים של תוירו, חיים של כהי חייכם וירחמכם, חיים של ירושלים. ובפרט תלמד תוירו שעליו נאמר כהי חייכם וירחמכם. ותמיד, תמיד חשבתי שכאשר רב שואל את רב חייה בברוכת דף י"ז, נושים במאי זכיון, מה זכותם של אנשים? כך שואל רב את רב חייה, ורב חייה אומר בשני דברים, והקריא בני אלה בקנישתה וכונתן לגברי ועדות למדרת. הם הולכים את הילדים לחיידו, וממתינים לבעלים עד שהם חוזרים מבית המדרש. ואז שכותב שם, הדעות הם מבעיריו, שם לומדים משנה וגמורה, פילי פלוי. מה זה משנה? מה לומדים? מה זה משנה? לומדים תואר. חוץ מזה, רש"י אומר, הדעות הם מבעיריו, שם לומדים משנה וגמורה, לא בכל מקום, יש הרבה ישיבות היום שלא לומדים משנה וגמורה. לומדים פלוי, פנסיבס, רב חיים ודברים אחרים, אבל לא בהכרח משנה וגמורה. אבל רש"י כותב, שם לומדים משנה וגמורה. מה אין אפקמינה? אבל כל השאלה של רב, יש פה לחיירת פליאה עצומה. נושאים במאי זכיון, ושתר יד מצרי שבתוירה, רובם לא תעשה. שיר סמכי לא תעשה. נשים חייבות בכל הלא תעשה פסקה נשים. שיש בקוס אביש אליש וקולון שיש בתוירה. רוב העצום של מצוות עשי, אין הזמן גרומן שנשים חייבות בכולן. חלק גדול ממצוות עשי שהזמן גרומן נשים חייבות. אף פעם לא עשיתי חישוב מדוקדק. אבל אני לא יהיה מופתע אם נשים חייבות ברוב מצוות עשי שהזמן גרומן. שהזמן גרומן. כל שיש מה בבלצוי חול חומץ, יש מה בקום אחר מעשה. כל שיש מה בשומר, כבודו משתתף חדש ברוך השם בשיעור שלנו. ביקשתי פעמים רבות שבחלק הזה של השיעור, שלא לא יעירו הערות, רק בחלק ההלכתי. כל שיש מה בבלצוי חול חומץ, יש מה בקום אחר מעשה, כל שיש מה בשומר, יש מה בזוכר, ורבים הראשונים שסוברים שכל שיש מה בשוכר, יש מה בזוכר, זה לא רק מתייחס למצווה של קידוש היום, אלא לכל המצווה של עושה של שבת. גם שלשית את הפעולי יש ושואלים שנשים חייבות. ואם כן, כמה מצוות יש לנשים פטורות? בודדות. אז מה זה נושם ומה זה אחיון? אבל התשובה היא, לא חסר להם מצוות. אבל אין להם תל מטויר. ועל תל מטויר נאמר, כי היא חייכם ויורך ימך. נשמת יסול יומקות את חיותה מאוי תהיה שפה. אז איזה כסי יש לנושים לצל מצויר? ועל זה אומר אבחיה. ואבחיה בעיניי אלה בקנישתה, וקונתנן לגברי עוד יוסן הברש. ולי ביועים עלי, שכל נשמה יהודית צריכה קשר, גם לצויר שבכסב, וגם לצויר שבאותה. ולא מכדי, אומר אבחיה שני דברים, שני דברים כנגד שני חלקי הצויר. ואבחיה בעיניי אלה בקנישתה, מה לומדים בחדר? מיקו. וקונתם לגבלי הודותם לברב כותב רשי, שם לומדים לפני וגמור. כי גם נשים כאנשים יומקים את החיות שלהם מתל מצויר. ומשום כך חושבני שרק בתל מצויר יתחדש. גדם מיוחד זה של יסוחו וזבורו. כדי לתת לכל אדם מישראל חלק שלם, בלתי מוגבל, בתל מצויר, אם כי יסוחו, אם כי זבורו. ויהי רצון שנזכה כולנו לדבוק בתורה. וגם הזבולונים צריכים להשתדל שיהיה בהם יותר מכל טוב של היסוחו, ושכולנו נזכה לדבוק בתורה ולהשתשע בו, ונזכה בזכות תל מצויר לישוע אלומים בביאס גואל צדק במהרות ימינו. אמן.